ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט דברים שרואים מהביג בן. נמצאים כאן ליד קיימברידג' בבריטניה, גיא שפר. היי גיא.
אהלן.
אני כאן בגבעתיים, אוריה בר מאיר. והיום אנחנו נעזוב את האי הבריטי לטובת קפיצה לצפון אירלנד, ובשביל זה תצטרף אלינו דוקטור צלה רובל מהחברה הישראלית ההיסטורית, מתמחה בהיסטוריה אירית. היי צלה.
היי, שלום.
אז באמת צפון אירלנד היא עוד חלק מהממלכה המאוחדת, וכזה שעולה די הרבה בכותרות לאחרונה. אתה תספר לנו על זה קצת?
כן, טוב, קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. וגם קצת שמחתי שהזמנתם אותי ממש השבוע, כי הפודקאסט הזה יהיה מאוד אקטואלי, כיוון שיש כל מיני אירועים שהתרחשו ומתרחשים ממש עכשיו בצפון אירלנד, ונגיד את זה ממש ככה בקצרה, כי ניכנס לזה יותר לעומק מאוחר יותר, אבל התחילו עימותים אלימים ככה ברחובות צפון אירלנד, בעיקר בדרי ובבלפאסט, אבל בעוד כל מיני מקומות, וזה עימותים שככה התמונות שעולות מהם מזכירות תמונות מימים אחרים, מה שנקרא, מהצרות, ויש שיח מאוד מאוד ערני כמובן בעקבות העימותים האלה, ואני חושבת שככה אנחנו מדברים על בקבוקי תבערה ושוטרים פצועים וכו' וכו', והשאלה שאני אשאל עכשיו, ואולי אחרי זה אנחנו נענה עליה, זה מה גורמים למהומות האלה, ולמה עכשיו?
צאלה, רק אני אשאל אותך, כשאנחנו מדברים על עימותים, אז בצד אחד של העימותים זה, אני מבין, צעירים קתולים, זה בעיקר נגד המשטרה, אני חושב שצבא בריטי כבר אין שם, או נגד התושבים פרוטסטנטים, מי היא בצד השני בעצם?
אז יש לנו באמת, יש שתי קבוצות, כן, אין צבא בריטי כרגע ברחובות, יש את משטרת צפון אירלנד, זה גוף של צפון אירלנד, אנחנו יכולים לדבר עליו יותר מאוחר, זה גוף די מעניין, אבל מי שבאמת ככה התחילו את העימותים, ואנחנו נוכל לדבר גם על זה, זה באמת, זה קבוצות צעירים פרוטסטנטים, שהתעמתו מול המשטרה, וזה התחיל בשכונות הפרוטסטנטיות, עימותים מול המשטרה, ולאט לאט זה גם כמובן זלג לנקודות המפגש מול השכונות הקתוליות, שגם משם יצאו צעירים קתולים, והתעמתו יחד כבר עם הצעירים הפרוטסטנטים מהצד של השכונות שלהם.
זאת אומרת, זה דווקא היוניוניסטים, אלה שהם תומכים בחיזוק הקשר או שימור הקשר עם בריטניה, הם אלה שהתחילו ולא הקתולים, כמו שאני אמרתי.
הפעם התחיל מהשכונות היוניוניסטיות, נכון? אלה שתומכים בחיזוק הקשר עם הכתר הבריטי.
אוקיי, אז נחזור לזה בהמשך וגם נחזור עליך שתספרי לנו באמת יותר בהרחבה על מה שקרה בשנים המכוננות של המאה ה-20. לפני זה אני רק אתן סקירה קצרה על ההיסטוריה היותר רחוקה, ובאמת אנחנו דיברנו על, גם כשדיברנו על סקוטלנד וגם כשדיברנו על ווילס, דיברנו על יחסים מורכבים בין המדינות האלה לבין אנגליה, ודיברנו על כיבושים ועל מלחמות, אבל אני חושב שכשמדברים על אירלנד צריך להגיד שמדובר במשהו שהוא על סקאלה אחרת. אני מדבר בעיקר על 1,000 השנים האחרונות, או 900 השנים האחרונות, 1,000 הראשון לספירה, אירלנד הייתה מדינה עם עצמאות מסוימת, אפילו לא היה בכיבוש רומי. כן הייתה בה התנצרות מקיפה, שהם יחסים את זה לאותו פטריק שאנחנו מכירים בתור סנט פטריק, היום סנט פטריק דיי, ויש עליו כל מיני אגדות לגבי איך הוא ניצר אותה, ואיך הוא הבריח את כל הנחשים מהאי, באירלנד אין נחשים, אז כמובן הם טוענים שזה בזכותו. היו להם קצת כמה מאות שנים של בעיות עם הוויקינגים, כמו שגם לאנגליה היו, הוויקינגים הם בעצם אלה שהקימו שם כמה ערים חשובות כולל לדבלין, אבל החל מהמאה ה-12 התחילו פלישות של מלכים אנגלים, ו... הפלישות האלה תמיד היה איזשהו תירוץ שמישהו הזמין אותם, מישהו מקומי, יכול להיות שזה היה לפעמים נכון, כי תמיד היו כל מיני סכסוכים פנימיים, ותמיד היה למישהו נוח להזמין את הצבא האנגלי, אבל השלטון האנגלי לא היה תמיד רציף, כי בכל זאת אנחנו מדברים על אי שהוא אי נפרד מהאי הבריטי, כן? האי הבריטי זה אנגליה, סקוטלנד וויילס, אנחנו מדברים על אי אחר, ואגב, אנחנו היום מדברים, הפודקאסט שלנו מתמקד בבריטניה, ולכן אנחנו נתמקד בעיקר בצפון אירלנד, אבל בשנים ההם עוד לא הייתה ממש הפרדה רלוונטית של צפון אירלנד ודרום אירלנד, לכן אני מדבר על אירלנד כמקשה אחת, ו... כל פעם שהייתה פלישה אנגלית כזאת, עם הזמן היו מרידות, והמרידות האלה הביאו לכך שהאנגלים שלחו צבא יותר גדול לדכא את המרידות, וככה היו כמה מלחמות עקובות מדם. אני אזכיר רק אחת מהן, שזה הדיכוי המרד האירי על ידי אוליבר קרומוול, במאה ה-17, שעד היום ידוע לשמצה. אוליבר קרומוול לא הדמות הכי פופולרית גם באנגליה, כי הוא יחד עם הפרלמנט הדיח את המלך צ'ארלס הראשון, והייתה תקופה קצרה שאולי הייתה מחשבה שלא לא תהיה כאן מלוכה יותר, אבל באירלנד הוא בפרט צנוע, כי הוא יצא לאירלנד לדכא באמת מרד אירי, והיו שם עבדות שאומרים ששליש מאוכלוסיית אירלנד נמחקה, אז זה דבר, זה כבר התחיל, כל הדיכויי מרידות האלה שהיו מאוד מאוד עקובים מדם, הסיבה אחת לאיבה האירית לבריטניה. היו עוד, אפשר למנות עוד שלוש סיבות. סיבה אחת, ברגע שהאנגלים פלשו מהקתוליות, כן, אני רשמיני, רצה להתגרש ונתנו לו, הקים את הכנסייה האנגליקנית, אז התחילו סכסוכים בין הפרוטסטנטים לקתולים, והבריטים, חוץ מזה שהם כבשו כל מיני חלקים של אירלנד, הם גם התחילו לשלוח לשם מתיישבים אנגלים, פרוטסטנטים, סוג של, לא יודע, התנחלות, או איך שלא נקרא לזה, ולא רק זה, הם גם לצורך החרימו שטחים וקרקעות של האירים, ונתנו אותם לאנגלים, וחוקקו כל מיני חוקים שנתנו עדיפות, ובעצם בלעדיות לאותם פרוטסטנטים אנגלים בשלטון, מה שנקרא the Protestant Ascendancy, זה גרם לזה שבאמת נוצרה קהילה פרוטסטנטית חזקה יותר בצפון, כן, ואנחנו נגיע לזה, אני חושב, עם קשרים חזקים לבריטניה, והדבר האחרון שצריך להזכיר, באמת חוץ מהמלחמות והיישוב מחדש של, והמתן הזכויות היתר, זה את הרעב, היו כמה תקופות של רעב כבד, אבל הידוע ביניהם זה מה שקרה באמצע המאה ה-19, כשהרעב אמנם לא נגרם ישירות על ידי בריטניה, הוא נגרם על ידי מגפה, של כימשון שפגע בתפוחי האדמה באירלנד, אבל לאירים היו הרבה טענות בהקשר הזה לבריטים. קודם כל, באותה תקופה האירים התבססו כמעט אך ורק על תפוח אדמה, החקלאות שלהם הייתה מאוד מבוססת על זה, ואחת הסיבות היא שכל מיני הסדרים ורגולציות של המערכת החקלאית שם גרמה לכך שזה יהיה כמעט הירק היחיד שאפשר לגדל בחלקות הקטנות שאפשרו להם לגדל אותו, ובעצם כל החקלאות שלהם נשענה על זה, וברגע ש המגיפה באמת פגעה וכל יבול תפוחי האדמה בבת אחת נעלם, אז היו להם עדיין אמצעי ייצור אחרים, היו להם משקי חי, היו להם בקר וחלב וכולי, אבל הבריטים סרבו להטיל איזשהו איסור על ייצור, כדי שהאירים, אם אין להם תפוחי אדמה, לפחות יוכלו להשתמש בחלב ובבשר הזה, ומכיוון שבריטניה מדינה הרבה יותר עשירה, רוב בעלי הקרקעות האירים היו אנגלים, גרו באנגליה, אז פשוט, והאנגלים סרבו להטיל ייצור, אז פשוט כל הסחורה העודפת שכן הייתה שם, הייתה יכולה להציל את האנשים מרעב, יוצאה לאנגליה, והאנגלים סרבו לעצור את זה, כי באנגליה היו אנשים עשירים שיכולו לקנות את זה, והיו עוד כמה צעדים שהבריטים, שהאנגלים אולי היו יכולים לנקוט, הם גם, במקום למצוא איזה פתרון לעזור לעניים, הם פשוט הטילו את זה על בעלי הקרקעות, בעלי הקרקעות לא היה להם כסף לתמוך בעניים, הם פשוט גירשו אותם הקרקעות שלהם, ככה מאות אלפי אנשים זרמו לעניים, ובלי מקורות פרנסה, זרמו לערים של אירלנד, ואנחנו מדברים על רעב שמתו בו בערך מיליון איש, כן, אמצע המאה ה-19, עוד 2 מיליון הגרו לארצות הברית, לכל מיני מקומות, בעיקר לארצות הברית, וצריך לציין שדבר אחרון שאולי מוסיף שם על המדורה, זה שהאנגלים תמיד היה להם איזשהו זלזול מסוים, תרבותי באירלנד, היו הרבה בדיחות, הפאדי ג'וק, שהוא מין ג'וחה כזה שהוא טיפה תמיד היה מככב בבדיחות האנגליות על אירלנד, וגם בתקופת הרעב הגדול היו טענות באנגליה, שהסיבה לרעב זה רק שהאירים הם עצלנים וחלשים, ולא מסוגלים לנהל חקלאות כמו שצריך. אז כל האלף שנים האלה של מלחמות ועבדות ורעב, ומתי זכויות יותר לאנגלים, יצרו באמת כעס גדול מאוד, שמתפרץ לו, אני חושב, צהלה תסכים איתנו בתחילת המאה ה-20, או 10-15 שנים, שעליהם היינו רוצים שתספרי לנו בהתחלה, לפני שנעבור אולי אחר כך איתך למחצית השנייה של המאה ה-20, שזה באמת כבר יותר צפון אירלנד.
נראה לי נקודה ששווה התייחס אליה, צהלה, תקני אותי אם אני טועה פה, אבל בעצם יש לאירלנד חשיבות, כי בניגוד לנגיד הודו, אירלנד מסופחת כחלק מהמדינה באיזשהו שלב. כלומר, יש לה נציגים בפרלמנט וכדומה.
נכון, נכון. היא גם גיאוגרפית היא מאוד מאוד קרובה לאי הבריטי, כמו שציינתם. זאת אומרת, תמיד יש את הוויכוח הזה במחקר, האם אירלנד הייתה, האם אנחנו יכולים לדבר שם על קולוניה בריטית, או שאנחנו מדברים שם על משהו אחר, גם בגלל הקרבה הגיאוגרפית וגם בגלל קרבה תרבותית מסוימת שנוצרה עם השנים. כן, היא חלק אינטגרלי מהאיחוד הבריטי, מהממלכה המאוחדת, וזה שונה, כלומר, הסטטוס שלה היה שונה, נכון.
נכון, אני רק העיר, באמת שכחתי להגיד שב-1801 הם באמת הצטרפו לאיחוד, זאת אומרת, 100 שנה אחרי סקוטלנד. גם שם, אגב, טוענים, אמרנו שלסקוטלנד זה היה על רקע של משבר כספי, באירלנד, טענה היא שהפרלמנט האירי הסכים על זה רק אחרי שהאנגלים שילמו הרבה מאוד שוחד לחברי הפרלמנט שם, כדי שהם יצביעו על איחוד עם אנגליה, ובאמת הם הוחדו, להבדיל מוולס, שדיברנו פרק קודם, הם כן מופיעים על הדגל, ה-X האדום שעל הדגל זה אירלנד, והם אפילו מתייחסים אליהם באופן מפורש בשם של הממלכה, זה הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה, היום בצפון אירלנד, במקור זה היה ואירלנד, אז לפחות הבריטים יודעים שהם לא בריטים, אבל הם חלק מהממלכה המאוחדת. זה רוצה אלייך, למאה ה-20.
אוקיי, אז נכון, אני ברשותכם, לפני שאני מתחילה, אני רוצה להגיד כמה נקודות ככה שאולי כדאי לשים לב אליהן לאורך ההיסטוריה, כדי שזה גם ככה קצת יתחבר להתרחשויות האחרונות, אבל אולי הדבר הראשון שכדאי לשים לב אליו זה הוויכוח על חלוקת האי האירי והוויכוח על איחוד האי האירי. אלה שני ויכוחים שקיימים כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו תכף ניכנס לזה. הדבר השני זה שאלת השתייכותה של צפון אירלנד לבריטניה. והדבר השלישי זה יחסי רוב ומיעוט בצפון אירלנד והגורם הדמוגרפי. ועוד דבר שאני אציין גם כן, שהוא חשוב, ככה בסקירה הכללית, זה המצב הכלכלי בצפון אירלנד. גם אז, גם היום, זה בהחלט גורם חשוב. אז אם אנחנו ככה נצטרף לאירלנד בתחילת המאה ה-20, אנחנו נדבר ככה, אנחנו מדברים כמובן על תקופת מלחמת העולם הראשונה, בריטניה עסוקה במלחמה הגדולה. למלחמה הזאת, אגב, התגייסו הרבה מאוד אירים, גם קתולים, וגם פרוטסטנטים. המפלגה החזקה בקרב הקתולים בתקופה ההיא הייתה המפלגה הפרלמנטרית. היא פעלה באמצעים פוליטיים כדי להשיג סוג של אוטונומיה, שלטון עצמי, או מה שכונה הום רול.
אבל לא עצמאות מלאה.
הם לא דיברו אז על עצמאות מלאה, אף אחד לא דיבר אז על עצמאות מלאה, אבל הרעיונות האלה של הגדרה עצמית ושל עצמאות הם רעיונות שמסוף המאה ה-19 פחות או יותר והלאה, וכמובן שלתוך מלחמת העולם הראשונה הפכו הרבה הרבה יותר משמעותיים, והם לא פסחו על אירלנד. אבל בשלב הזה של לפני מלחמת העולם הראשונה ולתוך המלחמה, המפלגה הפרלמנטרית באירלנד הייתה המפלגה הפופולרית ביותר בקרב, נקרא לזה, הציבור הקתולי. מה שקרה זה שבשנת 1916, חבורה לא נורא גדולה של, מורדים, אני חושבת, אפשר לכנות אותם, מורדי חג הפסחה, התארגנו כדי למרוד בעצם בשליטה הבריטית. עכשיו, זה לא מקרי שהם עשו את זה ב-1916, הם ניסו לנצל את העובדה שבריטניה עסוקה במלחמת עולם מאוד מאוד קשה, וניסו להשיג הישגים.
הבריטים were not impressed, אני מניח, שדווקא אז הם...
בדיוק. הם הגיבו בצורה מאוד 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 החלטית, ועם כוח מאוד גדול, עם תותחים. המרד הזה קצת די קשה לפני שהוא התחיל אולי אפילו, מכיוון שהיה להם ככה שם, בקרב הקבוצות של המורדים, היה להם שם איזשהו נתק בתקשורת, ובסופו של עניין המרד עצמו התקיים בעצם רק בדבלין, רק בתוך העיר. כשקבוצת המורדים הזו כבשה כמה מבנים אסטרטגיים ברחבי העיר, בראשם בניין הדואר המרכזי, שעד היום אם תלכו לדבלין הוא שם, אני ממליצה, זה מעניין מאוד לראות את זה. הם נעמדו על המדרגות של בניין הדואר המרכזי, ובעצם הכריזו על סוג של עצמאות. כן, והבריטים, כמו שאמרת, לא התרשמו במיוחד, והגיבו עם כוח מאוד מאוד גדול, ומחצו את המרד הזה די מהר, בתוך שבוע פחות או יותר. היה הרס בעיר, היו הרוגים, היה די בלגן שלם, אבל...
וזה אירוע שהם עד היום מציינים אותו.
כן, 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 עד היום מציינים אותו, וממש עכשיו ציינו אותו, זה היה יום השנה, חג הפסחה, זה נחשב בנרטיב האירי הלאומי כתחילת בעצם התקוממותם להשגת עצמאות. גיבורי מרד חג הפסחה הם גיבורים שכל ילד באירלנד מכיר את השמות שלהם, והצהרת העצמאות הזו שהם קראו במדרגות בניין הדואר המרכזי, זה גם כן משהו שכולם מכירים, זה בהחלט נקודת ציון משמעותית. אבל הדבר המעניין הוא שבעצם המרד הזה כשל. המרד לא הצליח, מהסיבות שציינתי קודם, אבל כדרכם של רעיונות, את הרעיונות של המרד הזה, הבריטים לא הצליחו למחוץ באותה קלות שהם מחצו את המרד עצמו. והרעיון היה, הם התחילו לדבר בעצם על עצמאות, ועל שליטה נרחבת יותר בגורלם.
אז מה השלב הבא בעצם?
מה שקרה אחר כך זה בעצם שינוי מאוד מאוד גדול בדעת הקהל בציבור באירלנד, שכפי שציינתי קודם, תמך דווקא במפלגה הפרלמנטרית ובאמצעים לא אלימים להשגת שלטון עצמי. אחרי המרד, וזה בעיקר אחרי המרד, לא בזמן המרד אפילו, אלא לאחריו, אחרי שהבריטים ניצחו את המורדים, את הקבוצה הלא נורא גדולה שהייתה שם, הם עצרו הרבה מהם. הם גם עצרו הרבה אנשים שלא היו קשורים למרד. הם פשוט עצרו הרבה מאוד אנשים. את ההנהגה של המרד, את רוב המנהיגים שלהם, הם הוציאו להורג. אבל עם כל הוצאה להורג כזאת, הציבור האירי זז עוד ועוד ועוד לכיוון הרעיונות של המורדים.
צריך להגיד שזו לא פעם ראשונה שהבריטים עושים מהלאומנים האירים קדושים מעונים. יש לדוגמה את המקרה של טאצ'ר שנתנה לשין פן לשבות רעב, וזה לא ממש עבד לטובתה.
כן, זה משהו שחוזר על עצמו, הסכסוך הזה, ההתנהלות של הממשלה הבריטית, או כל ממשלה הבריטית, מול מורדים או מנהיגי התנועה הרפובליקאית אחרי זה, והשין פן, כמו שציינת, וה-IRA. כן, התגובות של הבריטים לפעמים גורמות לאהדה, פשוט לאהדה יותר גדולה, דווקא לשין פן ול-IRA, מי שרוצה להיפרד מהכתר הבריטי. שאנחנו מדברים על שינוי גדול בדעת הקהל האירית, ואם אנחנו מדברים שלפני המלחמה ובתחילת המלחמה ועד מרד חג הפסחה בעצם, התמיכה של הציבור האירי נתונה למפלגה הפרלמנטרית, אז אנחנו כבר רואים שבבחירות 1918, שין פן, שהיא מפלגה שהוקמה ב-1905, זוכה לניצחון סוחף של משהו כמו, אם אני זוכרת נכון, 73 מושבים, שזה מתוך 105...
הפרלמנט הבריטי?
נכון.
אבל הם לא לוקחים את המושבים שלהם, נכון?
נכון.
אוקיי, אבל חוץ מהצד הפוליטי הזה, אנחנו גם... יש גם פעילות שהיא יותר מיליטריסטית.
נכון, מלחמת העולם הראשונה מסתיימת, והמצב באירלנד הוא כזה, א', הרבה מאוד חיילים אירים אגב חוזרים, כמו בדיוק, כמו החיילים הבריטים שחוזרים הביתה מהמלחמה, גם החיילים האירים שלחמו במלחמה בשורות הצבא הבריטי חוזרים הביתה, חלקם אגב מצטרפים לחוגים מיליטנטיים באירלנד נגד הבריטים, ואנחנו מדברים, מסתיימת מלחמת העולם הראשונה, ובאירלנד המצב התחיל יותר ויותר להסלים, נקרא לזה, כל מיני פעולות, זה מתחיל כפעולות ספורה ולא נורא מאורגנות, כל מיני מתקפות פגע וברח קטנות כאלה. אנחנו מדברים משנת בערך 1918-1919, שהקבוצות האלה מתחילות להיות קצת יותר מאורגנות, והשם ה-IRA, ה-Irish Republican Army, הופך להיות שם מוכר יותר ויותר. אבל אנחנו כאן מדברים ככה מ-1919 עד 1921, על תקופה שהאירים קוראים לה מלחמת העצמאות האירית, האנגלים אולי יקראו לזה יותר המלחמה האנגלו-אירית, ואנחנו מדברים על תקופה של מלחמת גרילה. בעצם ה-IRA המקורי היה ארגון שנשען על פעולות גרילה קטנות, ניסה לנצל את היכולות שלו, את היתרונות שלו, בדיוק כמו שאנחנו מכירים מארגוני גרילה אחרים, שהם מכירים את השטח, שהם מכירים את האוכלוסייה ונשענים על תמיכה של אוכלוסייה. בעצם הארגון הזה מתחיל לאט לאט להשיג כל מיני הישגים, ומול בריטניה הגדולה והחזקה, ארגון לא נורא גדול, יותר ויותר מצליח לפגוע בהם. עכשיו, אנחנו לא מדברים על הישגים, זה לא, זו מלחמה, כמו שאמרתי, מלחמת גרילה, אז בעצם מין מלחמת התשה כזאת, ומלחמה שהמטרה שלה היא באמת לגרום לבריטים כל מיני פגיעות במוניטין וביוקרה שלהם, מתוך הבנה שמבחינת הכוח הצבאי שהיה לארגון הזה, הם ידעו שהם לא מספיק חזקים כדי לגרש את כל האימפריה הבריטית, אבל הם גם ידעו שהם יכולים להיות מאורגנים ולפגוע היטב, מה שנקרא, בבטן הרכה של הבריטים, ולגרום לבריטים להתחיל אולי להרהר שנית בשהייתם באי האירי.
כלומר, לאו דווקא ניצחון צבאי מלא ומוחץ, אבל אולי שינוי דעת קהל הבריטית ולגרום להם לחשוב, האם אנחנו באמת מוכנים ללכת כאן לאיזושהי פשרה, ובסופו של דבר זה מצליח.
כן, לגרום להם מספיק עבדות בשביל שהציבור בבריטניה יתחיל לשאול שאלות, האם אנחנו באמת צריכים להיות שם, זה שווה שנהיה שם, זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם, אנחנו לא מוכנים לשלם. כן,
גרעין קלאסי.
ממש ככה, ממש ככה. וזה בהחלט מצליח להם גם, שוב, הארגון הזה גם הלך והשתכלל ביכולות שלו ובהשגת הנשק שלו, בעיקר עשו פשיטות על המצבורים הבריטים שהיו באי, וגם התחילו לקבל נשק, הזכרתם את ארצות הברית, אני חושבת, באחד הפודקאסטים הקודמים שלכם באוכלוסייה העירית האמריקאית, אז גם משם ניסו להשיג נשק ותחמושת. ואנחנו מגיעים לסוף 1921, שמתחיל מסע ומתן בין ממשלת בריטניה, לבין הנציגים של השין פיין ושל ה-IRA, שהנציגים היו מייקל קולינס וארתור גריפיץ, ארתור גריפיץ היה המנהיג של השין פיין, והם מדברים עם הבריטים.
כאן בעצם נכנסת לתמונה כמעט לראשונה באופן מעשי, העניין הזה של חלוקה, מדובר על איזושהי חלוקה, והבסיס לחלוקה הזאת זה העובדה שיש יותר פרוטסטנטים ממוצא אנגלי בצפון ויותר קתולים בדרום בגדול.
נכון, אנחנו מדברים פה, כמו שבאמת הזכרנו בהתחלה, את היחסי רוב מיעוט, אז ברוב האי היה רוב קתולי. קלטים, גלים וקתולים, והיה מיעוט, שאז היה, כן, התיישבו בכל האי, אבל הרבים מהם היו בצפון גם אז, פרוטסטנטים נאמני הכתר. ופה במסע ומתן הזה, הבריטים באמת מציעים, אפשר להתווכח על זה, מציעים את עניין החלוקה בצורה הרבה יותר ברורה, וההצעה שלהם היא כזאת, 26 מחוזות הדרום יקראו המדינה החופשית, המדינה העירית החופשית, הם יזכו למעמד של דומיניון, שזה דומה למה שהיה לקנדה ולאוסטרליה דאז, וששת מחוזות הצפון ימשיכו להיות תחת שליטה של הכתר הבריטי. עכשיו, מה שחשוב פה זה שני דברים. א', איך הם סרטטו את הגבול הזה, שתכף נדבר על זה, וב', יש ויכוח ככה מאוד גדול למה קולינס וגריפית הסכימו לחלוקה הזאת. אגב, אף אחד לא רצה חלוקה, אם אנחנו מדברים על לפני מרד חג הפסחה, אף אחד לא רצה חלוקה, לא הבריטים, לא הקתולים, לא הפרוטסטנטים, וחלוקה בכל מקרה קרתה. בכל
טוב, מקרה... הרבה קווי דמיון למה שקורה אחר כך בפלסטינה, 30
נכון.
שנה אחר כך, כולל אגב, נדמה לי, אנקדוטלית, הכינוי של ראש הלכי, יצחק שמיר, אז היה מיכאל על שם אותו מייקל קולינס, שמצד אחד היה גיבור ששחרר את אילן, מצד שני הסכים לתוכנית החלוקה.
נכון, נכון. יצחק שמיר, כמפקד הלכי, אימץ לעצמו את שם המלחמה שלו היה, שם הבדוי שלו היה מיכאל, ומיכאל זה מייקל, ומייקל זה מייקל קולינס, כן. הוא היה, הוא נחשב באמת גיבור מיתולוגי. גם כדאי להגיד שההצלחות של ה-IRA עשו גלים, כלומר, זה עיקה גלים ברחבי האימפריה, שזה עוד סיבה למה הבריטים כן רצו להתפשר, כן רצו להגיע לאיזושהי סיטואציה שבה יהיה האלימות קצת תרד. כן הייתה לזה השפעה, בהחלט, והייתה לזה השפעה על הארגונים שאנחנו מכירים קצת טוב, הלחי, האצל וההגנה כאן בארץ, אחר כך, בשנים מאוחרות יותר. בהחלט, ההצלחה של ארגון קטן מול האימפריה הבריטית הגדולה, כן, וזה גם בחצר האחורית של בריטניה, זה בהחלט, בהחלט הייתה מבוכה בשבילם כל העניין הזה. איך הם יכולים להמשיך לשלוט על אימפריה כל כך גדולה שהשמש לא שוקעת על האימפריה הבריטית, אבל בחצר האחורית שלהם, ככה, באי הקטן הזה ליד, הם לא מצליחים להשתלט על מה שקורה שם.
כן, אבל מצד שני, אחרי שההסכם נחתם באירלנד, היה הרבה כעס על החלוקה הזאת, זאת אומרת, בתוך אירלנד.
כן, אנחנו, החלוקה הזאת היא, זה, 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 זה אבן מחלוקת, וזה עד היום, אגב, עד היום, מחלוקת מאוד 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 קשה. קולינס וגריפית, אני אתן את הרציונל שלהם, למה הם חתמו על זה, ולמה גם התומכים שלהם תמכו ברעיון הזה. תשמעו, היו הרבה מאוד הישגים ל-IRA עד אז, אבל קולינס וגריפית ידעו את מגבלות הכוח שלהם עצמם. הבריטים הציעו, ההצעה שהם הציעו זה, קחו את 26 מחוזות הדרום, הדרום, שזה רוב האי, ואת ששת המחוזות הצפון, הם יישארו תחת הכתר הבריטי באופן ישיר יותר. או זה, או הבריטים גם הציעו שאם האירים לא יקבלו את הפשרה הזאת, הם פשוט ימשיכו את המלחמה, אבל הם יבואו הפעם עם כל הכוח האפשרי שיש להם של הצבא הבריטי, ועשויים פשוט למחוק את כל ההישגים שהיו ל-IRA עד אז. אז לקולינס ולגריפית הייתה ציפור אחד ביד, וציפור, 26 מחוזות. דרום, עכשיו, קולינס, כשהוא בא לשווק, נקרא לזה, את ההסכם לאוכלוסייה שלו, אז הוא אמר, זה ההסכם שיש לנו כרגע, אולי בעתיד נוכל לנצל את הפשרה הזאת להישגים נוספים. זה לא ממש עבד על המתנגדים להסכם. כמו שאמרת, גיא, זה גרמה מחלוקת, שהמילה מחלוקת היא קטנה מדי כדי לתאר אותה, כלומר זה גרם למלחמת אזרחים, למלחמת אזרחים עקובה מדם בתוך הציבור האירי הקתולי עצמו, בין השנים 1922-1923, מלחמה בין מתנגדי ההסכם ובין תומכי ההסכם, ה-pro-treaty ו-anti-treaty, את מלחמת האזרחים, נקרא לזה, ניצחו תומכי ההסכם. הם גם כבר התחילו להקים את המדינה שבדרך בעצם, ברגע שההסכם הזה נחתם, ובעצם היו הממשלה הזמנית של המדינה החופשית. עכשיו, דבר חשוב לציין זה שבשנת 1922, גם גריפית וגם קולינס מתו. גריפית מנסיבות טבעיות כלשהן, ומייקל קולינס הייתה התנגשות, כלומר, נרצח, תוך כדי מלחמת האזרחים בעצם.
יש איזה סיפור, איזה אנקדוטה ששמעתי פעם, שהמנהיג מהצד הבריטי שחתם על ההסכם הזה של ההסכם החלוקה, אמר למייקל קולינס, בזה שאני חותם כאן, אני חותם על מותי הפוליטי. אז מייקל קולינס אמר, בזה שאני חותם, אני חותם על מותי לא הפוליטי, כי מישהו ייתן לי כדור בראש, וזה באמת מה שקרה.
כן, הייתה אמירה כזאת, כן, שהוא חתם על ויתור שטחים מבחינת האוכלוסייה שלו באיזשהו מקום, ויתר על החלום הזה של אירלנד השלמה, כן, וחתם על צוואתו שלו באיזשהו מקום, או מותו שלו, כן.
אבל בעצם, ברגע שנגמרת מלחמת אזרחים, משם הדרום, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים היום אירלנד, רפובליקת אירלנד, הופכת להיות סוג של שחקן משני בסכסוך. זאת אומרת, היא, תקני אותי מטעה, אבל יכול להיות שהיא תומכת או לא תומכת, אבל מכאן ואילך, רוב המאבק, בוודאי המיליטריסטי, המאבק המיליטנטי, מתנהל בין הצפון או קתולים ופרוטסטנטים אחד מול השני בצפון, או אנשים בצפון מול בריטניה, כשאירלנד היא לא בדיוק ניטרלית, אבל היא לא ממש מעורבת בזה.
אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה ונקודה מאוד כאובה מבחינת הקתולים בצפון. החברים במדינה החופשית פשוט מתרכזים בבניית המדינה החופשית, ומה שנעשה שם הם באמת אחרי המלחמה הזו, הם לאט לאט וביתיות תוך, אני חושבת, שנות של ה-30 עד סוף שנות ה-40, פשוט לאט לאט מרחיבים את הסמכויות החוקיות, החוקתיות של המדינה החופשית, עד שהיא הופכת ב-48 בעצם לרפובליקה האירית. כן. עכשיו, וכמו שציינת, הסכסוך בעצם מתמקד מאז בצפון. הסיבה שהגבול סורטט ככה, היא שפשוט בששת המחוזות האלה יש בעיה, תכף נדבר על זה אם יש עדיין, היה רוב פרוטסטנטי. מדברים על משהו כמו שני שליש פרוטסטנטים מול משהו כמו שליש קתולים בתקופה ההיא, שהגבול סורטט.
והם אותם צאצאים של הפרוטסטנטים שהבריטים יישבו באירלנד?
בגדול כן, כן, כן. הם נאמני הכתר הבריטי וצאצאי המתיישבים האלה.
הם רואים את עצמם כאנגלים, כבריטים, כאירים, כמשהו, שילוב של הכל?
זה שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי שאלת הזהויות, אתה יודע, אפשר להגיד ככה בצורה מאוד, יש כל מיני זהויות, ואם אנחנו נדבר על זה גם על מה שקורה היום, אז הזהויות הן אפילו עוד יותר כמובן השתנו לאורך הזמן. הם כן, יש קהילה מאוד מאוד גדולה של הפרוטסטנטים בצפון, שמגדירים את עצמם כבריטים. חד משמעית, בריטים שחיים בצפון אירלנד, אזרחי ה-United Kingdom. בריטים, כן, בריטים.
מעניין, כי זו זהות שנגיד, אני חושב שסקוטים, וולשים, אנגלים, יגדירו עצמם כאנגלים, שהם אולי בריטים בדרכון, אולי אנגלים אולי גם יגדירו עצמם גם כבריטים, אבל מישהו שמגדיר את עצמו קודם כל כבריטי, זה באמת לדעתי רק בצפון אירלנד, אבל
יש שם גם עירוב, אבל זאת אומרת, המתיישבים שהגיעו לשם היו גם, נגיד, אנגלים, או אתה יודע, אם אנחנו מדברים בתקופות יותר קדומות, אז נורמנים, אבל הגיעו לשם גם מתיישבים מסקוטלנד, שגם כן, שוב, נאמנים של הכתר הבריטי ופרוטסטנטים מכיוון אחר, אבל בקיצור, כן, הם רואים בעצמם בריטים.
נראה לי שווה להזכיר בהקשר הזה, תרזה מיי בנאום האחרון שלה כראשת הממשלה, אז היא התייחסה לכל העניין הזה של כל הממלכה המאוחדת, ונכנסה גם לעניין הזה של הסכם יום שישי הטוב, ועוד מעט ניכנס אליו, והיא באמת אומרת שההסכם הזה מאפשר לתושבים של צפון אירלנד לזהות את עצמם כבריטים, או כאירים, או כשניהם.
נכון. נכון, זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים ומעניינים בהסכם הזה, כיוון שבאמת זה נותן לאנשים לבחור את הזהות שלהם בעצמם, ואין זהות אחת שהיא מעל האחרת. הן כולן מבחינת השוויון של המעמד שלהן, זה אותו מעמד, כלומר, מישהו שגר בצפון אירלנד, מישהו שנולד בצפון אירלנד כיום, על פי ההסכמים האלה, יכול לבחור להחזיק באזרחות בריטית בלבד, יכול לבחור להחזיק, לשמור על האזרחות הבריטית שלו, שיש לו כי הוא נולד בצפון אירלנד, אבל להוסיף אזרחות אירית, ולהגדיר את עצמו או כבריטי, או כאירי, או כשניהם, כמו שאמרת.
צלע, לפני שאנחנו מגיעים להסכם השלום, רק אולי בקצרה כמה שאפשר, קצת על השנים הסוערות שלפני, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנות ה-60, ה-70, ה-80.
נכון.
ואנחנו בעצם מדברים על שני דברים, גם יחסים מתוחים בין הקהילות בצפון אירלנד, עם כל מיני מצעדים שכל קבוצה עושה בדיוק בשכונה של השני, וגם פעילויות צבאיות כנגד הצבא הבריטי. אני מדייק?
נכון, נכון מאוד. בעצם אם אנחנו קופצים קדימה בזמן ונגיע לשנות ה-60, אז הרעיונות שככה התחילו לעבור ככה מארצות הברית של אמריקה בעניין של שוויון, זכויות אזרח, אם אנחנו מדברים על התנועה של מרטין לותר קינג בארצות הברית, שבאמת עשתה גם כן כל מיני צעדות ומצעדים, מחאה בלתי אלימה שגררה תגובות אלימות, אז גם בצפון אירלנד, האוכלוסייה הקתולית, התחילו להתארגן שם גם כן תנועה לזכויות אזרח, מחתה על חוסר השוויון והאפליה כנגד הקתולים, ובאמת לא היו להם הרבה זכויות, כדאי להגיד את זה, שבאמת בגלל הרוב הזה של הפרוטסטנטים בצפון, הפרוטסטנטים בעצם שלטו בהכל, זאת אומרת רוב של שני שליש זה רוב של שני שליש, הם גם בפרלמנט, הם גם בבתי המשפט, גם המשטרה, גם כל דרות השלטון, בעצם המדינה, הישות הזו שקמה בצפון, היא הייתה ישות פרוטסטנטית שלא שילבה את הקתולים באופי של המדינה. ובאמת התפתחו שם שתי קהילות, הן היו נפרדות כמעט לגמרי, כלומר, לקהילה הקתולית היו את המבנים שלה, ממש ככה, קהילה בתוך קהילה. וכן, בשנות ה-60 התחילו צעדות, נתקלו בכל מיני תגובות אלימות. עכשיו, אני רוצה גם לציין שיש צעדות גם מהצד הקתולי וגם מהצד הפרוטסטנטי, הם מאוד חזקים בצעדות ומצעדים שם בצפון אירלנד, זה חלק מהתרבות.
גם עם קצת ישראל והשטחים וכל מיני דברים כאלה, הם במיוחד אוהבים לצעוד במקומות שהכי במרכז של המרכז של החבר'ה השניים. זאת אומרת, הם לא יצעדו ברחוב שלהם, הם יצעדו ברחוב הראשי של השכונה הקתולית, כדי לתקוע להם קצת אצבע בעין.
כן, כדי להראות מי הריבון, למי שייך השטח. פשוט ככה, להראות נוכחות, להראות שליטה. זה די, כן, זה ממש לתקוע אצבע בעין, וזה גם תמיד, כמעט תמיד בעבר היה גם מסתיים בכמובן מאומות, ואלימות, ופצועים, והרוגים, וכן, הרי אם כל אחד היה צועד רק בקהילה שלו, אני לא בטוחה שזה היה בכלל מעורר איזושהי תגובה, אבל כן, באמת, הם צועדים ממש בין נקודות החיכוך של השכונות הקתוליות והפרוטסטנטיות, ולתוך שכונות קתוליות או פרוטסטנטיות וכולי. עכשיו, מי שבא לנסות מבחינת הפרוטסטנטים להבטח את הצעדות הפרוטסטנטיות, ומבחינת הקתולים רואים בהם כמובן אויב, זה הכוחות הבריטים. צעדים של התנועה לשוויון והזכויות האזרח של הקתולים צברו תאוצה ככה בלקראת סוף שנות ה-60, וגם זכו לתגובות מאוד מאוד אלימות, כולל הרוגים ופצועים, ובסוף שנות ה-60 הצבא הבריטי גם נשלח לצפון אירלנד בצורה יותר מסיבית, ובעצם מסוף שנות ה-60 אנחנו מתחילים לדבר על מה שנקרא הצרות, the troubles, שזה 30 השנה של הסכסוך האירי. אז אם אנחנו נכנסים לתוך עידן הצרות, אז יש כל מיני אירועים מרכזיים אולי שכדאי להזכיר, שכמובן ב-72, שהיא השנה העקובה ביותר מדם בכל ה-30 השנה האלה, עם כמעט 500 הרוגים בשנה הזאת, אז אנחנו מדברים על השנה של Bloody Sunday, שהוא אירוע מרכזי ומכונן, שאוריה הזכרת קודם, איך תגובות הממשלה, ממשלות בריטניה דוחקות או מזיזות עוד ועוד את דעת הקהל האירית, אז גם כאן קרה מקרה מאוד מאוד דומה. הייתה צעדה, הפגנה, צעדה, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, של התנועה לזכויות האזרח, לא אלימה, לא חמושה. היא התחילה לצעוד לכל מיני כיוונים שהתחילו להגיע קרוב לשכונות פרוטסטנטיות. הצנחנים הבריטים נפרסו שם באיזשהו רגע, כנראה שנשמע איזשהו קול נפץ או משהו, יש על זה ויכוח. אבל החיילים הבריטים טענו שהם חושבים, שהם חשבו שירו עליהם, ולכן הם הגיבו בירי חי לתוך הצעדה. שוב, צעדה לא חמושה, לא אלימה, וכתוצאה מהירי הזה נהרגו 14 אנשים. והתמונות שיצאו משם, שוב, אנחנו מדברים על המאה ה-20, אז באמת כל העניין הזה של התקשורת ושל התמונות, זה מאוד, מאוד משמעותי. יש שם תמונות אייקוניות שיצאו מהיום באמת נוראי הזה.
וגם שירים.
ושירים, נכון, נכון, בהחלט.
האמת שווה במקרה, בהקשר הזה להזכיר שעד היום בעצם יש חקירות נגד חיילים שהיו מעורבים במאורעות בלאדי סנדיי, וזה מהווה ויכוח מאוד גדול בפרלמנט הבריטי.
נכון, אתה צודק, היו כמה ועדות חקירה ממלכתיות שחקרו את ה... היו שלוש לדעתי בשנים שחלפו מאז. האחרונה שבהן הייתה הסתיימה לפני כמה שנים, והאחרונה שבהן גם קבעה שהירי לא היה מוצדק.
אבל בעצם בשנות ה-80, זה מסליב מהבחינה הזאת שזה גם האלימות עוברת לבריטניה עצמה, זאת אומרת, זה יוצא מצפון אירלנד, ויש ממש ניסיונות, אני זוכר שהיה ירי על המלון שבו התכנסה המפלגה הקונסרבטיבית, מרגרט תאצ'ר, דברים מהסוג הזה, זאת אומרת, זה כבר לא רק ירי.
כן, זה היה יותר מירי מה שקרה שם בוועדה של המפלגה השמרנית של תאצ'ר, זה היה פצצה. שהתפוצצה, גרמה לחמישה הרוגים וליותר מ-130 פצועים שהיו שם, וזה לא היה נורא רחוק מזה שהם יצליחו לפגוע גם בממשלה עצמה. בהחלט אחד מהפיגועים הידועים וידועים לשמצה, היה ב-84, כן, לא גרם לתאצ'ר לחבב אותם יותר כמובן. וכן, ה-IRA ביצע פיגועים ברחבי בריטניה, בלונדון, בתחנות רכבת, היה את ההתנגשות במאונט באטן שכולנו מכירים כשהוא ובני משפחתו ביקרו באירלנד, וה-IRA פשוט פוצצו את הסירה עליה, הוא נפש עם בני משפחתו.
כן, זה מופיע גם בכתר.
נכון, מופיע בכתר, וכן, זה בעצם הנקמה של ה-IRA על אירועי בלאדי סנדיי. כן, אגב, היום הזה שהם התנגשו במאונט באטן, זה רק הייתה אחת הפעולות שלהם באותו יום, כי באותו יום הייתה עוד פעולה של ה-IRA, שהרגה 18 חיילים בריטים, וזה אחד מהימים הכי עקובים מדם, מבחינת בריטניה, בצרות. זה היה יום שמבחינת ה-IRA, מבחינתם זו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה. כן.
מאונטבאטן, נדמה לי, דוד של פיליפ, אם אני לא טועה.
נכון, וקרוב משפחה של בית המלוכה, והדמות אב של הנסיך פיליפ, כן.
טוב, אז אני חושב שאנחנו יכולים בכל זאת לעבור, כי להבדיל, אני לא יודע אם זה סוף, כי אנחנו דיברנו בהתחלה על מה שקורה עכשיו, אבל נראה לפחות שיש כאן איזה סוף טוב, למרות כל זה, עם הסכם יום שישי הטוב בסוף שנות ה-90, אז בואו נגיד איזה מילה על איך אנחנו מגיעים לשם מכל הצרות האלה.
מסע ומתן תמיד התקיים, תמיד. בשנות ה-80 הידברויות היו כל הזמן, כלומר, זה נתקע וחזר וכל הזמן לא היה לזה יותר מדי הצלחה, אבל ערוצי ההידברות היו שם. אנחנו מדברים לקראת סוף שנות ה-90 על... נראה לי תקופה פשוט אחרת. גם מבחינת ה-IRA, הפרובוס עצמם, הם זכו להרבה הרבה הרבה פחות תמיכה. אגב, תמיכה בהם הלכה וירדה גם לאט לאט, גם בגלל צורת הלחימה שהם בחרו לעצמם. ופגיעה באזרחים, וביקורת מאוד גדולה באירלנד על הפיגועים, ביקורת של קתולים על הפיגועים. וכן, אם הזכרתי בהתחלה את הגורם הדמוגרפי, אז אני גם אזכיר אותו שוב. הקהילה הקתולית הולכת וגדלה בקצב יותר גדול מהקהילה הפרוטסטנטית. ההנהגה של השין פיין ושל ה-IRA ידעו את זה גם. אני חושבת שהם הגיעו לאיזשהו מקום שבו הם חשבו שהם ישיגו יותר במסע ומתן, ופחות בהמשך המאבק האלים. כלומר שהמאבק האלים, ההישגים הפוליטיים שהם יוכלו להשיג דרכו, הם מיצו אותם בעצם. באיזשהו מקום, ומכאן והלאה פנו למסע ומתן. לא בלי משברים, כן? של כל דקה וחצי בערך במסע ומתן הזה.
אני חושב שגם בכל זאת הכניסה לאיחוד האירופי ולשוק המשותף, האיחוד האירופי בשנות ה-70, והכניסה לסינגל מרקט ב-93, אני חושב שהיא גם תרמה לזה מבחינה הזאת שבאמת אין יותר גבול קשיח בין, אין גבול קשיח בצפון אירלנד ואירלנד, אז הם יכולים, אם הם רוצים לקחת האוטו ולנסוע לאירלנד ולהרגיש עירים הקתולים, החבר'ה בצפון יכולים להרגיש בריטים, לכולם יש נוסף לזהות הבריטית, עירית, פרוטסטנט, קתולים, איזושהי זהות אירופית משותפת, ופתאום אני חושב שזה נהיה קצת פחות הגיוני כל המלחמות האלה, באמת ביבשת שכבר לא מתקיימות בה במשך, מאז מלחמת העולם, שום סכסוך אלים מהסוג הזה. אנחנו אולי נדבר אחר כך באמת על כמה ברקסיט מסכנת את זה, אבל אוריה, אתה יכול להגיד לנו כמה מילים על ההסדר הפוליטי שבעצם הם הגיעו אליו בהסכם יום שישי הטוב, כי זה מין, לכולם יש ייצוג או משהו מהסוג הזה.
כן, זה בגדול ממשלה פריטטית כברירת מחדל. אז ההסדר הוא כזה, אז המשטר לצפון אירלנד, כמו שיש לסקוטלנד ולווילס פרלמנטים שלהם, גם לצפון אירלנד, זה נקרא אספת צפון אירלנד, המשטר הוא גם פרלמנטרי, כלומר בוחרים פרלמנט והפרלמנט הזה מקים ממשלה. עכשיו, בדרך כלל במשטרים פרלמנטריים, אתה משיג רוב פרלמנטרי ובזה סוגר עניין. בצפון אירלנד יש לך חלוקה אחרת. קודם כל נגיד שבצפון אירלנד החלוקה הפוליטית למפלגות היא שונה לגמרי, כלומר אין לך את הלייבור או השמרנים והליברל דמוקרטים וכל אלה, יש לך את היוניוניסטים ויש לך את הלאומנים. וגם כמה כאלה שמזדהים כעצמאים. אז בגדול הממשלה שם חייבת לכלול את שני הגושים בעצם, כלומר זה לא מספיק רק רוב, זה צריך שיהיה לזה רוב בכל אחד מהגושים. מה שמביא לזה שבדרך כלל יש לך את המפלגה העיקרית מכל גוש ועוד כמה מפלגות יותר קטנות. ואז יש לך בעצם גם שני שרים ראשונים. יש לך את השר הראשון שהוא מי שעומד בראש המפלגה הגדולה בממשלה, ואת סגן השר הראשון שהוא בראש המפלגה השנייה בגודלה בקואליציה. אין ביניהם הבדל מהותי, ההבדל הוא רק בשם.
אבל מי שמנהל את הממשלה היא מורכבת מאנשים גם קתולים וגם פרוטסטנטים בעיקרון?
כן, כי אתה חייב בעצם, אתה חייב שיהיו לך גם מפלגות שמזדהות כחלק מהגוש היוניוניסטי, וחלק שמזדהות כחלק מהגוש הלאומני.
אז זה משנה בעצם מי זוכה בבחירות? כי בכל מקרה בממשלה יהיו גם אלה וגם אלה, או שזה משפיע על מי שיהיה הראש?
אז קודם כל זה משפיע על מי שיהיה בקואליציה. דבר שני, חלוקת השרים היא נעשית על פי מפתח יחסי. כלומר, רק שר המשפטים הוא נבחר על ידי כל הפרלמנט, השאר מתחלק בעצם באופן יחסי בשיטה שדי דומה לשיטת חלוקת המנדטים בישראל, לא ניכנס לנוסחה הזאת, אבל בעצם שווה לך להשיג יותר קולות כדי שיהיו לך יותר שרים.
הבנתי.
זה מהבחינה הזאת. עכשיו, זה לא תמיד עובד. הדבר הזה. היו פעמיים בעצם שבגלל איזשהו עניין, אחת המפלגות החליטה שהיא פורשת מהממשלה, ובמצב כזה אין לך ממשלה, לא בהכרח ממהרים לרוץ לבחירות נוספות, כי זה גם טעון בעצם אישור של ממשלת בריטניה לצאת לבחירות במקרים כאלה. ואז בעצם היו גם בשנות ה-2000 וגם בין 2017 ל-2020, תקופה של בערך 3 שנים שלא הייתה ממשלה, ובעצם היה צריך לשלוט בצפון אירלנד ישירות מבריטניה. צריך להגיד עוד משהו, יש בחקיקה של הפרלמנט הצפון-אירי, אפשרות שאחד הגושים יכול לדרוש, אם הוא אוסף מספיק חתימות, אם הוא אוסף מספיק חתימות, הוא יכול לדרוש שבעצם יהיה צריך להעביר את זה ברוב בין גושי. כלומר, לא מספיק רק רוב רגיל, אלא עוד פעם צריך רוב בכל אחד מהגושים. זה מה שהביא לזה שעד לא מאוד מזמן לא הכירו שם בניסויים חד מיניים, ולא אפשרו הפלות כבר משלב מאוד מוקדם, כי ה-DUP, הפרוטסטנטים השמרנים, הם התנגדו לזה וחסמו כל חקיקה בנושא הזה.
דווקא הפרוטסטנטים ולא הקתולים, מעניין.
כן, זה משהו מעניין באופן כללי בכל הבריטניה, גם בסקוטלנד, גם בווילס, גם בצפון אירלנד, שהמפלגות הלאומניות הן גם היותר פרוגרסיביות.
הבנתי, זה מעניין, אותי גם מעניין כי אנגליה בעיניי היא מדינה מאוד מאוד חילונית, אחת החילוניות בעולם ובאירופה, ואתה כמעט לא רואים כאנשים שהולכים לכנסייה וכולי, ואתה עובר כמה שעות מעבורת מכאן לאירלנד או צפון אירלנד, ושם באמת עוצמת הרגשות הדתיים היא כל כך חזקה, למרות שאני חושב שהיא בכל זאת נחלשה במהלך המאה ה-20, כן. וזה אולי גם תרם להגעה להסכם השלום, כי בכל זאת מסביבם יש מדינות שולחות ונהיות יותר ויותר חילוניות.
כן, אבל שווה להגיד, הרפובליקה האירית העבירה במשאלי עם הערכה של תקופת ההפלות ונישואים חד מיניים, עוד לפני שזה קרה בצפון אירלנד. בצפון אירלנד זה קרה בעצם בזכות התערבות של הפרלמנט הבריטי, הוא ניצל את זה שלא הייתה ממשלה כדי לכפות חקיקה מלמעלה.
נכון, וברפובליקה האירית אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות דת הקתולית מאוד, העוצמות שלה מאוד נחלשו, ויש שם שינויים באמת מרחיקי לכת בעניין הזה, וממש מה שאוריה הציין עכשיו, גם המשאל העם לגבי זכות נישואין לקהילת הלהט"ב, וגם הנושא הזה של ההפלות, שהוא גם כן מאוד מאוד כאוב ברפובליקה האירית, היו שם שינויים.
עדיין, כן, הם יש... עדיין יותר שמרניים מאשר שאר בריטניה. או...
אני חושבת שכן, וגם השינוי האחרון שהם עשו שם בעניין הזה, זה כמובן לא עבר בלי מוות מיותר של אישה שהייתה בהיריון, והעובר פשוט, העובר נכנס למצוקה ומת, ובן זוגה של אותה אישה שהייתה אגב שניהם הודים, פשוט שניהם לדעתי רופאים מהודו שהיו בחופשה באירלנד, האישה הייתה בהיריון, נקלעה למצוקה, והם שניהם הבינו, הבן זוגה בוודאות, אני יודעת שהיה רופא, הבין שהמצב הוא כזה שחייבים לבצע הפלה כי התינו, העובר לא ישרוד, אבל אם הם לא יעשו הפלה, אז גם האם לא תשרוד. והם לא עשו את ההפלה. והיא מתה. וזה יצר ככה זעם מאוד 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 גדול. אם אנחנו רוצים לדבר על דמות שהייתה מאוד מרכזית בקמפיין הזה, זאת מרי לו מקדונלד, שהיא מנהיגת השין פיין. הקתולית, הרפובליקנית.
אוקיי, בואו נחזור אבל באמת לצפון רגע, בעצם, ויש לנו עוד שני דברים לדבר עליהם, אחד זה באמת ברקסיט וההשפעה האפשרית שלו, והשני זה באמת מה שקורה עכשיו, וגם אולי אפשרויות עתידיות לאיחוד.
כן, אם אנחנו, יש כמה דברים שבעיניי מעניין לעקוב או לשים לב אליהם כרגע, לפני שאני אתאר את המצב כרגע בשטח. כמה דברים ככה ממעל. קודם כל, הברקסיט וההשלכות שלו. דבר נוסף שהוא חשוב, זה תוצאות הבחירות ברפובליקה וגם בצפון, אבל גם ברפובליקה ואפילו אולי בעיקר ברפובליקה, שיש איזו השפעה על הצפון. מפקד האוכלוסין, שזה נשמע משהו נורא נורא משעמם, אבל תכף אני אגיד למה הוא לא. ומעל כל זה, המצב הכלכלי וענייני הקורונה. אז זה ארבעה גורמים ככה די חשובים. אז הברקסיט, אני מניחה שדיברתם על זה די הרבה. כרגע הוא יוצר מצב מאוד מאוד משונה, שאף אחד לא חזה מראש, והציבור בצפון אירלנד לא הוזהר מפניו, וזה די נפל עליהם בהפתעה, בין אם הם התנגדו ובין אם הם תמכו בברקסיט.
אני חושב ואגב... בתור רימיינר ותיק, אני חושב שהרימיינרים כן הזהירו, שצפון אירלנד זה עוגה שאי אפשר לאכול אותה ולהשאיר אותה שלמה,
זה
אבל...
זה הם כן הזהירו לגבי הגבול, כן. בהחלט. זה באמת סינדול שאני לא, שבאמת, שאי אפשר לצאת ממנו, זה באמת אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. מה שלא הזהירו זה נגיד הסיטואציה שיש כרגע שהגבול עובר בים האירי, גבול הסחר כרגע עובר בים האירי, אבל הוא חד צדדי, כלומר, הבידוק של הסחורות הוא בידוק של סחורות והספקה שמגיעה מבריטניה לצפון אירלנד. צפון אירלנד יש לה פה איזשהו יתרון מסוים דווקא, במובן מסוים, היא יכולה לייצא גם לבריטניה, וגם לרפובליקה, ומי הרפובליקה? כמובן לשטחי האיחוד האירופי. אבל הבעיה המרכזית כרגע, שממנה אף אחד לא הזהיר, אף אחד, זה שהנתיבי ההספקה של סחורות מבריטניה לצפון אירלנד, הם כרגע בלתי אפשריים מהבירוקרטיה שכרגע יש, וזה משפיע ישירות על כמות מאוד 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 גדולה של עסקים קטנים. שגם כך נפגעו ממשבר הקורונה, ועכשיו ממש מצויים במצוקה, שאף אחד לא יודע גם מה יהיה. לא מוצא לעניין הזה כל כך פתרון. אני שמעתי כמה אנשים שאמרו שאפילו, כמה חברות בריטיות שאמרו שמרוב כל הבלגן הזה, הם גם שוקלים פשוט להפסיק לייצא לכיוון צפון אירלנד, כי הם לא מצליחים לעמוד בבירוקרטיה הזאת.
כי רק נגיד, ואני חושב שאמרנו את זה גם על הפרק הברקסיט, מכיוון שאירלנד, הרפובליקה שבדרום האי, נשארת חלק מהאיחוד, אז צריך לעשות איזשהו, ובריטניה יצאה, צריך לעשות איזשהו גבול, כי כל מה שנכנס לאיחוד אירופי, צריך איזשהו גבול שיהיה מכס וכל הבירוקרטיה האירופית. הם לא רוצים לעשות את זה בין צפון אירלנד לדרום, כי הם לא רוצים ליצור את החלוקה הזאת מחדש, כי זה, הם חוששים שזה יעורר רגשות,
יבטל את כל... הם לא יכולים, זה בהסכמי השלום, הגבול כן. צריך להיות פתוח.
זהו, הגבול צריך להיות פתוח כדי כן. שצפון עירים הקתולים ירגישו שהם חלק גם מאירלנד. אוריה, רצית להגיד משהו?
כן, בעצם הייתה להם בחירה בין שלוש ברירות, זה היה או לסגור את הגבול, או לעשות גבול פנימי בים האירי, או איכשהו להיות, להמשיך להיות חלק מהשוק המשותף. אחרי שתרזה מי לא הצליחה אם להישאר חלק מהשוק המשותף, נשאר בעצם רק הגבול הפנימי, או שצפון אירלנד עוד פעם תעלה בלהבות.
נכון, כן. נכון.
אז הם הלכו על הגבול בים, אבל כמובן שחלק מהצפונירים לא אוהבים את זה, כי זה יוצר קצת איזושהי חלוקה מסוימת בין אנגליה לבין צפון. אבל מה לעשות, כמו שאמרתי, אני חייב לציין שזה היה קצת מתסכל לראות את הצד של הברקסיטים, שהם לא מוכנים לקבל אף פתרון כאן כמשהו לגיטימי, והם פשוט לא מוכנים להבין שמה לעשות שיש לכם חלק קטן באי שכן, אתם רוצים להתנתק מאירופה, חלק מהאי השכן מחובר לאירופה, אז צריך להעביר את הגבול איפשהו. אי אפשר לאכול את הוגה ולהשאיר את השלמה, אבל את אומרת, זה גם פוגע ממש בעסקים שם.
כן, וכן, הפגיעה הכלכלית, הפגיעה בעסקים הקטנים שהם רבים, היא גדולה, וגם, כמו שאמרת, יש פה את הפן הפוליטי והפן הפסיכולוגי, נקרא לזה, שצפון אירלנד בעצם עכשיו בצורה מאוד מאוד ברורה, היא שטח אחר בממלכה הבריטית. אין כזה בדיקות סחר בין סקוטלנד ואנגליה, אין כאלה בדיקות סחר בין ויילס ואנגליה, יש בדיקות כאלה בין האי הבריטי לבין צפון אירלנד. וזה בדיוק מה שהיוניוניסטים בצפון אירלנד מאוד 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 חוששים ממנו. זה ממש מרגיש להם שזה דוחף אותם עוד קצת מחוץ לממלכה המאוחדת. ופה העצבנות שלהם נהיית יותר ויותר גדולה.
ותקני אותי, אני מתאה, אבל יש להם עוד סיבות לכאורה לעצבנות כזאת, בין היתר כי הם הופכים להיות מיעוט גם בצפון.
נכון. נכון, נכון, נכון. אם אנחנו נדבר על הגורם השני, מפקד האוכלוסין שנערך בימים אלה ממש, ממש עכשיו נערך המפקד
אני,
הזה.
אני מיליתי אותו בעצמי אגב. לא כי אני התנדבתי, פשוט איזה חובה על פי חוק.
חובה על פי חוק.
אם אתה לא עושה את זה, הם באים לוקשים לך לדלת והם מנג'סים הרבה ויכולים גם להטיל לך כנס.
אני אגיד גם משהו שהוא קצת דווקא אנטי-קליימקס. החישובים הדמוגרפיים הם לא חדשים. העניין הזה של הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הקתולית מול האוכלוסייה הפרוטסטנטית ידוע כבר שנים ארוכות. אפילו החישוב הזה שהמפקד האוכלוסין של 2021 יהיה זה שבו או שיהיה שוויון בין שתי האוכלוסיות בצפון, או שלראשונה הקתולים יהיו רוב. 2021 הוזכר רק השנה הזאת, אבל יש פה אפקט מסוים. כלומר, אפילו שיודעים שזה הכיוון, אפילו שידעו את זה כבר הרבה הרבה שנים, זה מצייר פה עוד דבר מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים שנקבעו בהסכמי השלום שאוריה דיבר עליהם קודם, זה שהשאלה הזאת ששאלנו בהתחלה, לאן תשתייך צפון אירלנד, תוכרה במשאל עם. תוכרה במשאל עם שיהיה בצפון אירלנד וגם ברפובליקה. ואם יש רוב קתולי בצפון, שזה משהו ששוב, תראו איזה הצלחה הייתה לסרטוט הגבולות הבריטי מ-1921 פחות או יותר, ועד היום, 100 שנה של רוב פרוטסטנטי. כלומר, רק היום ב-2021 אנחנו מדברים על או שוויון בין שתי האוכלוסיות, או יתרון כבר לקתולים, שזה הצפי אגב, שיהיה רוב קתולי. אז זה גורם לעוד עצבנות, הקהילה היוניוניסטית בהחלט.
בשנה הבאה באמת יש בחירות לאספה של צפון אירלנד, אז אני מניח שאם הרפובליקנים הלאומנים יצליחו כבר להגיע שם לרוב הפרלמנט, הם כבר יוכלו ללחוץ על הממשלת בריטה לתת להם את משאל העם הזה.
נכון, נכון.
אנחנו יכולים להיות במצב שבשנה הקרובה יש דרישה למשאל העם גם מסקוטלנד וגם מאירלנד, מצפון אירלנד.
נכון, וזה גם, הם משפיעים אחד על השני, שני הדברים האלה. סקוטלנד והמשאל עם בסקוטלנד והמשאל עם בצפון אירלנד הם יהיו, כלומר, אם אחת מהן תעביר את העניין הזה של משאל עם, אז השנייה will follow. ולכן זה בהחלט משמעותי לבריטניה.
אוריה, רק שאלה אחת, למה בעצם בצפון אירלנד הבחירות לפרלמנט לא מתקיימות במאי כמו הבחירות בווילס ובסקוטלנד?
אז אם אתה זוכר, אמרתי שהמבנה בצפון אירלנד יוצר הרבה פעמים שיתוקים של הממשלה ושל הפרלמנט שם. אז מה שקורה ב-2016, יש בחירות במקביל לווילס ולסקוטלנד, וב-2017 בעצם הממשלה מתפרקת, ובהתחלה הם הולכים לבחירות. וזה לא עובד, אבל הבחירות היו, ולכן המועד הבא, במקום להיות ב-2021, כמו סקוטלנד וצפון אירלנד, הוא ב-2022.
הבנתי. ועכשיו זה ימשיך ככה כל פעם שנה אחרי. אין לדעת.
בדיוק. כן. אלא אם כן הבחירות שם יוקדמו פעם אחת, ואז זה יתאזן מחדש.
הבנתי. אוקיי.
אני אגיד עוד דבר אחד שהוא גורם פה עוד זרז לעניין הזה של השאלה, הוויכוח על איחוד האי. והוא תוצאות בחירות משנה שעברה ברפובליקה, שבהן מפלגת השין פיין, בעבר מזוהה כזרוע הפוליטית של ה-IRA, זכתה להצלחה חסרת תקדים בהיסטוריה האירית. הם מעולם לא זכו לכמות כל כך גדולה של מושבים בפרלמנט. יש להם מושב אחד בלבד, פחות מהמפלגה הגדולה ביותר, שזו פינה פויל, וזה הישג באמת מאוד 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 חשוב מבחינתם. את המפלגה הזו מנהיגה מרי לו מקדונלד ביד רמה, בצפון מנהיגה אותה מישל אוניל, שתי נשים. וזה גם כן, היו שם חילופי הנהגה בשין פיין, מפרצופים מזוהים מאוד עם המאבק האלים והפיגועים של ה-IRA, כמו ג'רי אדמס ומרטין מגיניס, אז החליפו אותם שלו ניל ומרי לו מקדונלד, ובאמת ההצלחה בבחירות של שנה שעברה, זה בהחלט, בהחלט אפשר לזקוף את זה מאוד גם לזכותן, וגם על הטיקט שהם רצו עליו ברפובליקה, שלא רק דיבר בהכרח על איחוד האי, אלא דווקא דיבר על סוגיות חברתיות, על זוגות צעירים שמתקשים לרכוש דירה, על יוקר מחיה.
ההישג של השין פיין היה יכול להיות עוד יותר גדול,
נכון.
לא ציפו לזה, אז הם לא שמו מספיק מועמדים.
נכון, שזה דבר מדהים, וזו טעות שהם לא יחזרו עליה. אני באמת חושבת, זה באמת אחד הדברים ההזויים מהבחירות האלה. אני חושבת שזה באמת, הם לא ציפו לכזה ניצחון, ואני לא חושבת שהם יעשו את הטעות הזו שוב, באמת שלא. העניין הוא כזה, זה דבר חשוב, אבל הן המפלגה, השין פיין המפלגה השנייה בגודלה. כרגע ברפובליקה, ואני אגיד דבר קצת עצוב מבחינתם. גם אם הם היו המפלגה הגדולה, אני לא בטוחה שהם היו מצליחות להקים קואליציה.
נכון, שתי המפלגות הגדולות בעצם הקימו קואליציה ביניהם בין עצמם. הנה, עם הסכם רוטציה, לא פחות.
אנחנו מכירים את זה מאיפשהו.
אוריה, רק אם אני חוזר שנייה לבריטניה, תקנתם לי טועה, או תקנו את... הרי צפון אירלנד שולחת נציגים לפרלמנט הבריטי, ואמרנו שהשין פיין, כשהם נבחרים שם, הם לא שולחים את הנציגים, למרות שהם נבחרים, הם משאירים את הכיסא שלהם ריק בפרלמנט הבריטי, וזה ככה לא השתנה לכל האורך 100 השנים האחרונות, או שהיו מקרים שבהם הם כן הסכימו לבוא ולשבת בפרלמנט הבריטי, או שהם משאירים פשוט כמה כיסאות ריקים באופן סמלי.
כן, הם משאירים כיסאות ריקים, אבל צריך להגיד שנגיד ה-SDLP, שזו עוד מפלגה לאומנית, דווקא כן שולחת נציגים לפרלמנט. כלומר, זה משהו ספציפי של השין פיין ולא של כל הבדלנים.
נכון, נכון, וגם מה שמעניין, השין פיין גם החרימו את הפרלמנט שהיה בצפון לאורך השנים, ועכשיו הם לא. זאת אומרת, שם יש איזשהו שינוי שהם כן חלק מהממשל כרגע.
אוקיי, אנחנו לקראת סיום, אז בואו רק נדבר באמת על מה שקורה עכשיו ברחובות, שם בבלפאסט ובדרי או לונדונדרי, ומה הסיבות לזה?
אז כן, אז דיברנו על הברקסיט, דיברנו על גבול הסחר, דיברנו על התוצאות של הבחירות ברפובליקה וגם בצפון ולהצלחה של השין פיין, דיברנו על אולי רוב קתולי לראשונה בהיסטוריה של צפון אירלנד, והשבוע היה גפרור נקרא לזה, והגפרור היה אחד מהגפרורים, יעלה לתקופה שאנחנו נמצאים בה של הקורונה, איזושהי החלטה שלא לנקוט בצעדים כלשהם כנגד הנהגת השין פיין, שהשתתפה בהלוויה מאוד מאוד גדולה של פעיל IRA ופעיל רפובליקני מאוד מאוד קר, ההלוויה נערכה בקיץ, היא משכה משהו כמו 2,000 איש, כולל כל הנהגת השין פיין, כולל מישל אוניל ומרי לו מקדונלד שהזכרתי עכשיו, לכאורה בהפרה של תקנות הקורונה. עכשיו, ההחלטה מהזמן האחרון היה לא לנקוט כנגדם בשום צעדים, ופוף, הכל פשוט התפרץ. כלומר, התחילו עימותים אלימים בשכונות, שהתחילו בשכונות הפרוטסטנטיות, ושוב, זה הרי, אנחנו דיברנו על מה שקרה עם הברקסיט והעניין הבלתי צפוי הזה, ההשפעה הבלתי צפויה הזאת עם הגבול הסחר הזה, שזה משהו שלא חשבו שזה מה שיקרה. השיח המתחדש של איחוד האי צובר תאוצה בעקבות הניצחונות של השין פיין. וזה שיח שקורה ממש עכשיו ונהיה בטלוויזיה, בעיתונים, זה שיח, השין פיין לא מסתירים לרגע, לא מסתירות לרגע את הכוונה שלהם למשוך לכיוון משאל עם.
זה מרחיץ אותם.
כן, כן. ולתוך כל זה אנחנו יכולים להוסיף מצב כלכלי. מאוד 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 לא פשוט, שצפון אירלנד סבלה ממנו עוד הרבה לפני הקורונה. יש שם עוני, יש שם הזנחה, יש שם פשע. השכונות האלה שמהן התחילו המהומות של השבוע, הן שכונות קשות.
אז אני שמעתי טיעון שבאופן לא מפתיע, הוא די פופולרי כאן בבריטניה, שחלק מהחבר'ה הצעירים שהיו בשעתו מעורבים במאבק הפוליטי, המירו את המאבק הפוליטי לעבריינות, ומשטרת צפון אירלנד באחרונה התחילה להיכנס בהם, מה שנקרא, ומכיוון שהם לא רוצים שהמשטרה תיכנס בהם, אז הם פתחו במהומות כאילו על רקע פוליטי, למרות שבעצם פשוט רוצים שיעזבו אותם, והם המשיכו, יוכלו לקיים את הפעילות העבריינית שלהם. אני לא יודע, אולי נכון, יש בזה נכון, גם לא כן יש... איזשהו כן. בסיס של אמת.
נכון, נכון, זה בהחלט טענה שגם אני שמעתי אותה מכל מיני אנשים שאני גם מכירה שם, ובהחלט זה גם כן מורגש הטענה הזאת. כן, למשטרת צפון אירלנד היו הצלחות רבות במלחמה בפשיעה, במלחמה בארגוני סמים, בהברחות סמים לאחרונה, זה פגע בהם כלכלית כמובן, וכן, ויש אנשים שיש להם אינטרס לחמם את השטח תחת הכסות הזאת של פרוטסטנטים קתולים, אבל מאחורי זה גם מסתתרות, הם מסתתרים כל מיני דברים כאלה, כן, בהחלט. אני חושבת שזה אחד מההסברים, וגם המצב הכלכלי הקשה שם, וגם הקורונה, וגם העובדה שהם יוצאים עכשיו מסגרים, תקופה ממושכת של סגרים, וגם שם אגב חיסנו יחסית די מהר את האוכלוסייה, ועכשיו אפשר לצאת יותר, אז כל התסכול פורץ החוצה.
אוקיי, אני בכל זאת חושב ששווה להזכיר שלמרות שאנחנו מדברים באמת בעיצומו של שבוע סוער, אנחנו בכל זאת חוגגים משהו כמו 23 שנים, להסכם השלום, 23 שנים שבסך הכל עברו די בשקט ויצרו מצב חדש שלא היה בעשרות השנים שלפניו, מבחינות מסוימות הרבה יותר אחורה.
תראה, כל מה שאני, כל הניתוחים שאני שמעתי וגם האנשים שאני דיברתי איתם, אם תשאל אותם האם יש איום פה להסכמי השלום, התשובה של רובם נכון לכרגע היא לא. שזה איזשהו סבב פרץ אלימות, פרץ תסכול, אבל שזה לא יאיים על ההישגים של הסכמי השלום. אני כן אגיד משהו אחד שאני חושבת שהוא חשוב. אני כן חושבת שזו נורת עזרה. אני חושבת שמה שקרה כאן זה התסכול של הקהילה הפרוטסטנטית והחששות שלהם נהיו מאוד מאוד ברורים, עם, בגלל כל מה שהזכרנו, ופרץ האלימות הזה, אגב, חלק מהשמות זה שגם ארגונים סמי צבאיים פרוטסטנטיים, כגון ה-UVF, גם כן היו מאחורי המהומות האלה, מי יודע. עכשיו, אני חושבת שזה בהחלט נורת עזרה, גם לאיחוד האירופי, גם לממשלת בריטניה, גם לרפובליקה האירית וגם לכל הפלגים בצפון, שאת המצב הזה שנוצר בגלל הברקסיט בצפון אירלנד, הם לא יצליחו לפתור רק אם הם ירצו קהילה אחת. כלומר, הם ריצו באיזשהו מקום את הרפובליקנים, את הקתולים, בזה שהם שמרו את הגבול פתוח, וזה הם שומרים גם על הסכמי השלום, אין להם כל כך ברירה. כלומר, הסכמי השלום האלה מחייבים. אז אני חושבת שהאיחוד האירופי אולי היה בגישה של, אוקיי, נשמור את הגבול הזה פתוח, אז אנחנו נרגיע ככה את הפלג הרפובליקאי, ואז יש שקט. אבל הם קצת שכחו שיש עוד קבוצה שגרה בצפון אירלנד, הקהילה היוניוניסטית, ואם הם יתחילו להרגיש נדחקים, ואם הם יתחילו להרגיש שמתבצעים כל מיני מהלכים בניגוד לרצונם, שדוחקים אותם לאיחוד האי, לאיחוד עם הרפובליקה האירית, בניגוד לרצונם, ואף אחד לא שואל אותם ולא לוחץ על הבלמים, אז גם משם בהחלט, בהחלט יכול להיווצר פרץ אלימות. אני אזכיר, אגב, שגם בזמן הצרות, ב-30 השנה שדיברנו עליהם, היו ארגונים יוניוניסטיים, ארגונים פרוטסטנטים אלימים מאוד. דוגמת ה-UVF וה-UDA, אלה ארגונים שתקפו אזרחים קתולים, הרגו אותם, רצחו אותם, היה, יש גם שם בהחלט אלימות.
כן, וגם אגב, שוב, עם קצת מגבילות, למרות כל ההבדל לתהליכי השלום שקרו אצלנו, אז היו, ממש לקראת ההסכם השלום, היו כמה פיגועים אולי הכי גדולים
נכון.
של מתנגדי ההסכם.
נכון, נכון, באומה, ב-98.
נורא מסובכת לענות עליה, אבל יש משהו שאפשר ללמוד מהסכסוך הזה, והפתרון שלו לכאורה, עם יום שישי, הסכם יום שישי הטוב למה שקורה במזרח התיכון, או שזה יותר מדי שונה?
לא, אני חושבת שיש דברים שאפשר ללמוד, אני חושבת שלכל מקום יש את המאפיינים שלו, והאתגרים שלו, היתרונות והחסרונות שלו. בעיניי, אני חושבת שמה שאפשר ללמוד, זה באמת העניין הזה שהם לא ניסו ללכת מעל הראש, של אף אחת מהקהילות. הן כללו את כולן ואת החששות שלהן ואת הרצונות שלהן בתוך המסע ומתן הזה, ושימו לב שאת השאלה, שאלת השאלות הגדולה, והיא לאן תשתייך צפון אירלנד, הם השאירו לעתיד. כלומר, ההסכמים האלה נחתמו, מבלי שהשאלה הזאת יגיעה לפתרונה בעצם, אלא נזכר שיהיה משאל עם, שזה יוחלט אז. אז אני חושבת שאחד, כן דבר שאולי חשוב בעיניי, זה גם העניין הזה של המעמד שווה לשני הפלגים, לענות על החששות שלהם, וגם עוד דבר חשוב שההסכמים האלה עשו, זה הם יצרו מכניזם של שיתופי פעולה, גם בממשלה ובין הפוליטיקאים ובין המנהיגים והמנהיגות, והחלוקת הממשל הזו ביניהם, שמחייבת אותם לפתור את הבעיות ביחד, ובצורה פוליטית ולא אלימה, וגם מגוון שלם של כל מיני ארגונים, גם ארגוני חברה אזרחית, גם ארגונים של הממשל עצמו, שעובדים בתוך הקהילות כדי לגשר על הפערים ביניהן, וגם בתוך המומות האלה, עכשיו שאנחנו מדברים עליהן, אז יש כל מיני עובדים קהילתיים שמתרוצצים שם לילות כימים כרגע, ומנסים להרגיע את השטח. ואני כן חושבת שכמו שאמרת גיא, שיש שינוי מאוד מאוד גדול. אני אתן דוגמה שכמה מהמועדוני כדורגל הידועים בבלפאסט, הציעו הודעות שמבקשות מכולם להישאר בבתים, לא להתפרע, לחבר'ה הצעירים, אני מתכוונת, אלה שעכשיו יוצאים החוצה וקצת מתפרעים, אז מועדוני כדורגל ביקשו את זה, גם סלבריטאים וזמרים ידועים שחררו הודעות דומות של חברים, בואו נירגע קצת, וגם אם אנחנו רוצים איזשהו בשורה על כמה הזמנים האלה שונים, הדוקס מאדינבורו נפטר לא מזמן, מישל אוניל, מנהיגת השין פן בצפון, צייצה בטוויטר כמעט מיידית, הודעת תנחומים למלכת אנגליה ולמשפחת המלוכה. אז כן, יש פה שינוי.
שגם המלכה ביקרה באירלנד הראשונה לפני כמה שנים, זה גם היה אירוע היסטורי.
כן, היא פרקשה את מרטין מגינס, אותו אחד שפיקד על ה-IRA ועל הפעולה שלורד מאונטבטן נרצח בה. זה בהחלט היה אירוע מאוד משמעותי, כן.
ה-DUP גם התגאו כמה פעמים פיליפ הגיע לבקר בצפון אירלנד.
נכון, נכון, נכון.
אוקיי, אז אלא אם כן יש למישהו משהו להוסיף, אני חושב שנסיים כאן. תודה רבה צאלה על כל הדברים הסופר מעניינים שסיפרת לנו ושארת את עינינו, הרבה דברים שאני לא ידעתי. אוריה, מה, אתה רוצה להזכיר לנו רק מה הפרק הבא?
אז בפרק הבא אנחנו נחזור לאנגליה כדי לדבר קצת עליה ועל הבחירות המקומיות שהולכות להיות בה במאי הקרוב.
אוקיי, אז אנחנו נסיים כאן, תודה רבה צאלה.
תודה רבה לכם ותודה שהזמנתם אותי. תודה.